הנושא שלנו היום בפרשת השבוע, פרשת תרומה, אנחנו נראה איך אפשר לתרגם את הנושא של הפרשה לחיי היום-יום. איך אפשר לחיות במצב שאנחנו נמצאים כיום, עדיין ברגעים האחרונים של הגלות לפני הגאולה, יהודי יושב היום ולומד פרשת השבוע, פרשת תרומה. אז בפרשת תרומה צריך לדעת איך להבין את המסר של הפרשה ולחיות איתו בחיי היום-יום. כדי להגיע לנקודה, נקדים כמה שאלות כלליות על הפרשה, ומתוך השאלות נגיע בעזרת השם לרעיון ש... אותו אנחנו בעזרת השם נלמד. נתחיל מדבר שהוא נראה אולי שולי, אבל כרגיל הדברים האלה הקטנים שנראים אולי לא הכי מרכזיים, דווקא בהם יבוא לידי ביטוי תכלית העניין. מהו הדבר שממנו אנחנו נצא? מהשם של הפרשה. הפרשה שלנו, השם שלה, זה פרשת תרומה, זה השם. ננסה להתעכב על השם ונראה מה מונח בשם של הפרשה. נקדים שבכלל שמות של כל דבר זה מאוד מדויק. שם של בן אדם, שם של חודש, שם של תקופה, שם זה לא דבר סתמי. יש ביטוי שהבעל שם טוב מדגיש את זה, אדמו"ר הזקן מביא את זה בתניא בשער הייחוד והאמונה, שכל דבר, השם שקוראים לו בלשון הקודש, זה האנרגיה של הדבר, זה התכלית, התוכן והמהות של הדבר. הפרשה שלנו נקראת בשם תרומה. זה השם של הפרשה. אז אנחנו ננסה לראות האם השם הזה, תרומה, מבטא את כל הרעיון של הפרשה? האם זה השם הכי מתאים לפרשה? אולי היינו בוחרים שם אחר לפרשה. ולכאורה, על פניו, השם הזה הוא בכלל לא נראה השם המתאים לפרשה. מדוע? מה הקושי בשם הזה שקוראים לפרשה בשם תרומה? מה הקושי בשם? קודם כל, כאשר אנחנו שומעים שהשבוע לומדים פרשת תרומה, כל אחד חושב לעצמו בטח על מה מדובר בפרשה. אם השם של הפרשה זה תרומה, אז כנראה מה התכנים של הפרשה? על התרומות. איזה תרומות? אז בכלל בעם ישראל, בהלכות, יש סוגים שונים של תרומות. יש לשון של חכמים, 10 תרומות, יש 10 סוגי תרומות. אבל התרומה הכי שכיחה שרגילים לקרוא לתרומה, זה כמו שמי שמכיר את המשניות, יש בשישה סדרי משנה, יש מסכת שנקראת מסכת תרומות. על מסכת תרומות מדובר על מה? על התרומות שעם ישראל צריך להביא לכהנים. כל אחד צריך לתת מהיבול שלו את החלק שמגיע לכהן. זה בדרך כלל מתחבר למושג תרומה. ולא התרומה שהיה במשכן. והתרומה שהיה במשכן זה היה איזה חד פעמי. תרומה שעם ישראל לפני 3,000 שנה אספו מהם תרומות לבניית המשכן. אם כך, כשיש פרשה שלימה בתורה שקוראים לה תרומה, היינו מחפשים למצוא פה את העניינים שקשורים לתרומה, לתרומות הרגילות, התרומות שהן קבועות, שהן נצחיות. אז אם ככה, השם הזה לא השם שמתאים לבטא את העניין. מה היינו בכלל מצפים שיהיה השם של הפרשה? מה לכאורה השם יותר מתאים לפרשה? היינו מצפים שהפרשה שלנו תיקרא פרשת מקדש. או פרשת משכן. כי זה הפרשה שעליה ובה יש את כל התהליך איך בני ישראל קיבלו הוראות לבנות את המשכן במדבר, מה לתרום, איך להקים אותו, המידות שלו, הפרטים, הכלים, זה הנושא של הפרשה. אז אילו הפרשה הייתה נקראת פרשת משכן, אז היינו מבינים, אתה מחפש למצוא על המשכן, הנה זה הפרשה הזו. אבל לא לקרוא לזה פרשת תרומה. היי, מה יהיו כאלה שירצו לענות, שבדרך כלל מי ששם לב, כל פרשה, השם שלה, זה בדרך כלל מהמילים פחות או יותר הכי ראשונות של הפרשה. בדרך כלל. ולדוגמה אצלנו בפרשה, כשאנחנו מחפשים בתחילת הפרשה את המילה תרומה, זה באמת מופיע מיד בפסוק השני. הפסוק הראשון של הפרשה זה וידבר השם אל משה לאמור. הפסוק הזה הראשון הוא פסוק די שגרתי. אז אם היינו קוראים לפרשתנו מהמילה הראשונה פרשת וידבר, זה לא היה סימן, כי יש הרבה כאלה פסוקים. אנחנו בדרך כלל נחפש מילה שהיא נדירה יותר, לא שגרתית, וזה יהיה השם ייחודית. ולכאורה המילה תרומה מופיע לנו בפרשה בפסוק השני. אבל אם הסיבה שהפרשה נקראת במילה תרומה, בגלל שזה המילים הראשונות שהם מייחדים את פרשתנו כסימן בלבד מפרשיות אחרות, אז יש לנו מילה קודמת למילה תרומה שהיא ייחודית. היינו קוראים לה פרשת ויקחו, שזה מילה שכתובה לפני המילה תרומה, לא פרשת תרומה. או אולי נשאל את השאלה הזו בסגנון קצת אחר. למה התורה מסודרת בצורה כזו? זה מאוד מוזר. מה המטרה היה? המטרה היא לאסוף תרומות, או המטרה היא לבנות משכן? המטרה היא לבנות משכן, זה המטרה. אז הפרשה בכלל הייתה צריכה להתחיל אחרת לכאורה. היה צריך לקחת את פסוק ח' ולכתוב אותו בפסוק ב'. מהו פסוק ח'? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה פסוק ח'. עם זה היה צריך להתחיל הפרשה. הפרשה הייתה צריכה להתחיל ככה. וידבר השם אל משה לאמור. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איך יעשו לי מקדש? אז דבר אל בני ישראל ויקחו תרומה ויביאו ויעשו ואז יבנו. קודם כל תן את הכותרת, תן את המטרה, ואחר כך איך מגיעים למטרה. אבל אם אתה קורא לפרשת תרומה, אפשר לחשוב כאילו שהמטרה היא לאסוף תרומות. אם יש בדיחה שאדם בונה איזשהו מוסד ונשאר תקוע באמצע, כי לא היה לו מספיק כסף להשלים את הבנייה של המוסד. אז יעץ לו מישהו, לך תסתובב בעולם, תאסוף תרומות מאנשים, תגיד להם אתה הולך לבנות מוסד מיוחד למטרה כזו וכזו, ויהודים טובים ייתנו לך תרומה, תאסוף תרומות, תחזור למקומך, תבנה את הבניין. אמר, זה יצא טובה, יצא לדרך, עשה סיבוב אחד בעולם, והשלים את הבניין ועוד נשאר לו עודף, כי אנשים נתנו. אז הוא חזר הבית ואומר, יש לי רעיון. אני אשאיר את הבניין ככה לא גמור, נצא לסיבוב שני, סיבוב שלישי. מה קרה? הוא הפך את האמצעי למטרה. בהתחלה המטרה שלו הייתה לבנות בניין. הוא לא הצליח להגיע לבניין, לא זאת אומרת, בוא נאסוף תרומות. פתאום הוא אמר, בוא נשאיר את הבניין כאמצעי, ונמשיך לאסוף תרומות על בניין לא גמור. אנחנו נעשה הרבה יותר כסף. האם חס ושלום זה היה פה? הרי ברור שלא. הרי פה היה מטרה לבנות משכן, ובאמת כך היה, אספו תרומות. ולא רק שכאן לא הייתה מטרה. בעזרת השם, כאשר אנחנו נלמד בהמשך, כשעם ישראל בפועל הביאו, אז כתוב שהיהודים הביאו כל כך הרבה, שבאו הממונים למשה רבינו, ואמרו לו, משה, תן הוראה, סטופ, אל תביאו יותר, יש מספיק, די ויותר. הם לא חיפשו תרומה, הם חיפשו לבנות, והגיעו לכמות מספקת, זהו, לא צריך יותר. אז אם כך, התרומה זה אמצעי, זה לא מטרה. אז אם התרומה זה אמצעי ולא מטרה, אז היה צריך לקרוא, אם כך, לפרשה, פרשת משכן, פרשת מקדש, לפתוח את הפרשה בפסוק ועשו למקדש, כי זה העיקר. ולאחר מכן אנחנו נראה על התרומה.
אבל אבל כנראה שאם זה השם, סליחה, אם השם של התרומה, אז כנראה שזה החשיבות של
התרומה. זה בדיוק הנקודה שאנחנו הולכים ללמוד היום. וזה הסיום. ומכיוון שבפועל, אתה צודק, הפרשה לא התחילה במילה מקדש. התחילה במילה...
תרומה.
תרומה. וזה השם של הפרשה. אז כנראה שיש כאן במילה הזו תרומה את תוכן העיקרי והפנימי של כל העניין. מהו? זה בעצם הנושא שאנחנו בעזרת השם נלמד.
שכולם יהיו שותפים לבניין.
יפה, זה עוד נקודה שאתה, נכון, נקודה,
שימו דוגמה משהו.
נקודה מאוד מאוד רצינית, ובאמת אנחנו נרחיב בזה מיד.
מי בכלל נותן את השמות לכל
השם? זה ניתן על ידי משה רבינו.
משה רבינו.
זה חלק מהתורה. השם של הפרשה זה חלק מהתורה.
בסדר, אבל מי נותן את השמות האלה?
זה ניתן לתורה שבעל פה, השמות. הרמב״ם למשל בספרו נותן רשימה של השמות של כל הפרשיות. באמת יש לפעמים שינויים איך בדיוק לכל הפרשה. זה חלק מהתורה, זה לא סתמי, זה לא המדפיס של החומש חיפש. ודאי, אז אני אומר, זה שם מקובל מדורי דורות מאז שנכתבה תורה על ידי משה רבינו. זה שם שיש לו משמעות. כדי שנגיע לנקודה, אני רוצה להקדים עוד שאלה. עוד שאלה שיכולה להתעורר אצל כל אחד שלומד את פרשת השבוע. בדרך כלל כשיהודי לומד תורה, הוא מיד מנסה או רוצה לפחות לשייך את מה שהוא לומד אליו לחיים שלו, לחיי היום יום שלו. מה ללמוד מזה? אנחנו הרי לא מתאספים ללמוד כל שבוע היסטוריה. אנחנו הולכים ללמוד תורת חיים. התורה בשבילנו זה ספר שנותנת לנו הדרכה היום. התורה היא אקטואלית היום, בשנות האלפיים והלאה. התורה היא אותו תורה. התורה היא נצחית. ובמילא, כשאנחנו לומדים כל פרשה, אנחנו לא לומדים היסטוריה, לומדים משהו עכשווי. לפי זה, יש פרשות שאדם לומד אותם, ושם הוא רואה בוודאי, מדברים אליו, מדברים לעכשיו. יש פרשות שצריך קצת לחפש, וקצת לעיין, וקצת למצוא את התוכן של העניין בצורה יותר פנימית. למשל, פרשתנו, פרשת תרומה, זה פרשה שאנחנו לומדים על בניית המשכן. המשכן נבנה על ידי עם ישראל במדבר לפני 3,000 שנה ויותר. הוא עמד בסך הכל 40 שנה. כשעם ישראל עזב את המדבר, נכנסו לארץ ישראל, אז כל הקרשים שאיתו בנו את המשכן, כל החלקים, האדנים, הקרשים, כל חלקי המשכן נגנזו ולא באו לשימוש. חלק מסוים היריות באו לשימוש קצר, עוד תקופה מסוימת, ולאחר מכן הכל נגנז. באו לארץ ישראל, אז אחר כך בנו, אחרי כמה מאות שנה זה לקח, אבל בנו בית ראשון בירושלים, אחר כך בית שני, וכולנו מתפללים בכל יום שיבנה בית המקדש השלישי. המשכן, הצורת הבנייה הזו, המידות, לא יחזור עוד הפעם. זה דבר שהיה. אז אם כך, מה העניין שאנחנו היום צריכים ללמוד על כל הפרטים, מה היה ואיך היה ומה תרמו ומה הביאו, כל הנקודה הזו, בשביל מה היום אנחנו צריכים להרחיב בכל הפרטים? כמו שאומרים, מה שהיה, היה, זהו היה. בוא נלמד על דבר שהוא שייך לעכשיו. אז מילא אם היינו לומדים היום על בית המקדש, אפילו הראשון או השני, אז למרות שבית המקדש השלישי הוא לא בדיוק באותם פרטים, רק בכללות, אך כשאתה לומד על בית המקדש, אתה לומד על אותו בית שיבנה באותו מקום, עם אותם מימדים פחות או יותר, ויש עוד יותר כתוב, הקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל הנביא, שכשיהודי לומד על בית המקדש, עצם הלימוד, אז זה נחשב לו כאילו הוא עוסק בבנייה שלו. אבל המשכן, אתה לומד על דבר שהיה ארעי. מי לכתחילה הוא היה ארעי? התורה קוראת לו אוהל.
נייד.
אוהל זה משהו שהוא ארעי, הוא נייד, הוא זמני, הוא לא דבר קבוע, הוא לא בית נצחי. נשאלת אם ככה שאלה, מה העניין שאנחנו צריכים ללמוד וכל שנה את ההיסטוריה? הרי בוודאי שלא, אנחנו לומדים אקטואליה. אז איזה אקטואליה יש לנו היום בסיפור הזה של המשכן? כדי להבין את כל זה, כל השאלות ששאלנו הן בעצם היו פתיחה להבין את הרעיון ולהבין את המסר, ואנחנו נראה איך אפשר לקחת מזה הוראה ברורה להיום, לכל אחד בצורה איך הוא מקדש את עצמו להשם. כי הרי נקדים את השאלה המפורסמת ששואל אחד מגדולי ישראל שמכונה השלה הקדוש, בא לספר שני לוחות הברית, למה כתוב בפסוק שהקראנו קודם ועשו לי מקדש, מה הסיומת של הפסוק, ושכנתי בתוכם. השאלה שנשאלת, שלכאורה אין התאמה בין חציו הראשון של הפסוק לחציו השני. מדוע? כי ועשו לי מקדש זה מקום, זה לא בני אדם. ושכנתי, איך צריך להיות אם ככה סיום? בתוכו. מה זה בתוכם? זה שאלה פשוט לא מובן מבחינת הדקדוק. אז הוא עונה שמה הכוונה בתוכם? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוך כל אחד ואחד. זאת אומרת, כל אחד יש בליבו מקדש. כל אחד בונה את המשכן בליבו. אז אם כך, ההוראות שאנחנו לומדים על המשכן, זה לא איך הם בנו אז, או איך הם הביאו אז, אלא איך אנחנו צריכים, ומה אנחנו צריכים לעשות היום. בתוך כל אחד ואחד מישראל? מה זה כפשוטו בתוכם, לשון רבים? אז ההסבר הוא כזה. כשאנחנו מדברים בכלל על המושג שנקרא קדושה, או בשפה אחרת, השראת שכינה, גילוי אלוקי בעולם, מתי היה הפעם הראשונה שירד גילוי אלוקי לעולם? כשאנחנו מסתכלים במקורות, מוצאים שתי זמנים, שתי תאריכים שהם לא חולקים זה עם זה, אלה בוודאי שניהם נכונים. ואנחנו היום ננסה לעמוד על ההבדל ביניהם ועל המעלה של אחד על השני וללמוד מזה לחיינו. המקום הראשון, כמו שאתה אמרת, צודק, כתוב שהפעם הראשונה ששרתה השכינה בעולם, יש לשון שכתוב במדרש, אי מתי שרתה השכינה בארץ? שואל המדרש, מתי זה היה? אז מקום אחד כתוב שזה היה כאשר היה מתן תורה. כאשר ירד, הפסוק אומר במפורש, למדנו את זה בשבוע שעבר בפרשת יתרו, וירד השם על הר סיני. מה נקרא וירד השם? היה קדושה שהייתה בהר בעת המעמד הזה של מתן תורה. התגלה. מקום אחר כתוב אחרת. מקום אחר כתוב, אימתי שרתה שכינה בארץ? ביום שהוקם המשכן. כשהוקם המשכן, אז שרתה השכינה. האמת שזה לא ויכוח. זה נכון וגם זה נכון. אבל אם נגיד מצא את ההבדלים בין השראת השכינה על המשכן והשראת השכינה לפני כן בהר סיני, רואים הבדלים מאוד מאוד מעניינים. מה ההבדלים? כאשר השכינה ירדה לשרות בהר סיני, זה התחיל מכך שבורא עולם התגלה על הר, וברגע שהתגלה אלוקים על הר סיני, אז היה בהר קדושה גדולה מאוד גדולה. הקדושה הזו שהיה בהר באה לידי ביטוי בכך שהפסוק אומר, כל הנוגע בהר מות יומת, היה אסור לעלות על הר בעת ההתגלות. מי שהיה עולה לא היה עומד בעוצמה. אמרו להם לעשות גדרות, לא להתקדש. זאת אומרת, היה קדושה גדולה. אבל מה? ברגע שהסתיים הטקס של הר סיני, של המעמד של מתן תורה, בלשון הפסוק זה נקרא, במשוך היובל, יובל זה שופר, ברגע שהם שמעו קול מיוחד של שופר, שעכשיו נגמר המעמד של מתן תורה, אז מה הפסוק אומר? הימה יעלו בהר, מי שרוצה יעלה, הר סיני יותר לא קדוש. היום הר סיני הוא אתר היסטורי. הר סיני הוא אתר מעניין. יש כאלה שמציינים אפילו מקום, הוא הר מאוד מעניין, יש מקום שלפי מסורת מסוימת הוא נקרא הר סיני, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל אני רק אביא את זה רק כדוגמה. הר הוא הר מאוד מעניין. אני ראיתי אבן של הר סיני, כל אבן מההר הוא אבן מאוד מעניין. אתה לוקח את האבן, אתה רואה עליו צורה של סנה, כי הרי ההתגלות האלוקית הראשונה באותו מקום למשה רבינו היה בסנה. תיקח את האבן, ולא משנה באיזה צורה תראה על הסנה, תשבור את האבן לשניים, וכל שבר תראה את הסנה. בכל צורה. זה אבן, מכל צורה שתשבור אותו, בכל צורה שתסתכל עליו, תראה את הסנה. אני ראיתי את האבן הזו, וככה זה נראה. זה אבן מאוד מעניינת. זה אומר שהמקום הוא מעניין, זה לא, זה פשוט מדהים. אבל מה? אין קדושה במקום. לא הולכים להר סיני להתפלל על המקום, אין קדושה באבנים הללו. זה אתר היסטורי. למרות שבשעת מעשה שהיה עליו המתן תורה, זה המקום שהיה עליו התגלות אלוקית הכי גדולה. אבל מה? אין כיום קדושה במקום. למרות זאת, כשמדובר על ההתגלות שהייתה בפעם השנייה לאחר מכן, מתי שנבנה המשכן, ההתגלות האלוקית השנייה בעת הקמת המשכן, קודם כל רואים כבר שינוי מעניין. אם בהר סיני אמרנו ההתגלות האלוקית התחילה על ידי מי? על ידי הקדוש ברוך הוא. קודם כל הבורא וירד השם על הר סיני, קודם כל הוא התחיל. יש לשון כזה במדרש, ואני המתחיל. הקדוש ברוך היה הראשון שהתגלה. ואז הוא אמר למשה רבינו, עכשיו אתה הגיע התור שלך לעלות. במשכן זה התחיל הפוך. עם ישראל אומרים להם, קודם כל, ועשו לי מקדש. קודם כל, אתם תעשו. ואז ושכנתי, ואז אני אתגלה למקום. קודם כל, אתם תתחילו, ואז אני אבוא. הבדל. וההבדל הזה הוא הבדל מאוד מאוד משמעותי. למרות שתגיד מה זה משנה. הרי גם ככה וגם ככה יש קדושה במקום. מה זה משנה מאיפה זה מתחיל? מה זה משנה אם ההתחלה הייתה מלמעלה? קודם כל הבורא קידש את המקום, כי הוא החליט לקדש את המקום. ואז אני אומר המקום קדוש. או שאני אומר להפך, קודם כל אתם תתאמצו תביאו קדושה מלמטה, ואז תראו שיש קדושה במקום. ההבדל הוא שרואים שהמשכן, הקדושה לא פגה ממנו. לא כמו בהר סיני, שהמעמד היה, כמה זמן נמשך המעמד, כמה שעות שזה נמשך, כל הטקס הזה, נגמר, הכל נגמר. לעומת זאת המשכן, שעם ישראל הם עשו את זה, הקדושה שרתה בו, קודם כל 40 שנה הוא עמד, חוץ מהתקופות שקיפלו אותו בעת המסעות. גם לאחר מכן, שגנזו אותו, גנזו אותו כי לא השתמשו בו יותר, היה קדושה, יש קדושה באבנים, בקרשים שאיתו בנו את המשכן. הקדושה חדרה בו, הקדושה נספגה בו. זה הבדל אחד מאוד מאוד מעניין. הבדל נוסף, והוא קשור להבדל הקודם. גם לקראת המעמד המיוחד של הר סיני, עם ישראל התכונן. מי שזוכר, למדנו בשבוע שעבר, פרשת יתרו, קראנו בתורה, משה רבינו ציווה אותם שלושה ימים, הכנה להתכונן. אבל ההכנה שנדרשה מהיהודים לפני מתן תורה, לא היה הבדל בין אחד לשני. כל העם קיבל הוראה אחידה של הכנה זהה, וכולם עמדו מוכנים באותו אופן, וכולם קיבלו את הגילוי בבת אחת, וגם מכולם נעלם הגילוי בבת אחת. לעומת זאת, ההכנה ועשו לי מקדש, ההכנה הזו היא לא הייתה אצל כולם באותו מידה. כי הרי הקדוש ברוך הוא נותן להם תפריט, בתחילת הפרשה יש רשימה של 13 או 15 דברים, מה להביא? זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני. ואז אמרו, כל אחד תביא מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, מאיזה סוג, יש דברים שהיה רק לאנשים נדירים, יש דברים שהיה לו יותר, יש דברים שהיה לכולם. האם היית שואל, כולם הביאו אותו דבר? במפורש לא. זה הביא יותר, זה הביא פחות. האם ההבדלים הללו קשורים זה לזה? האם זה שזה בא מלמעלה זה אומר שזה בורח מהר? וזה שזה בא מלמטה זה אומר שזה נשאר יותר? האם זה שההכנה היא אישית ואיטית יש לזה השפעה על כל התהליך? או שזה לא משנה? בוודאי ובוודאי שזה נקודת העניין, זה המפתח. תדע לך שכל גילוי שבא מלמעלה אומרת לנו התורה. כל גילוי שבא מלמעלה, למרות שהעולם משתנה, הקדושה חודרת למקום ומתרגשים מאוד, אבל זה לא נקרא שזיקחנו את המקום, זה נקרא שביטלנו את המקום. ההתגלות הזו שהייתה במתן תורה, מה היא גרמה? זעזוע בכל העולם. העולם הזדעזע. יש לשון שכתוב במדרש, שמה קרה בשעת מעשה, הלשון, זה כתוב במדרש רבה, כתוב ציפור לא צבח, שור לא גאה, שום דבר. כל העולם עמד דום. פשוט העולם נכנס להלם, היה התגלות אלוקית כזו. כל העולם, כל האומות, כולם שמעו את המעמד הזה. זה מעמד שהביא לכל העולם זעזוע, וכולם, זה נקרא, הבורא ביטל את העולם. העמיד את העולם דום, עכשיו מתן תורה. ברגע שהוא העמיד את העולם דום, פירושו של דבר, שגם אם העולם קלט שקורה בו משהו, הוא לא קלט כלום. העולם כעולם, גדרי העולם, טבע העולם, תכונות העולם, הרגלי העולם, לא קלטו כלום. מה שקרה, העולם כאילו נמחק. העולם, לא אמרו, לא נמחק פיזית, אבל הוא נעצר, כאילו לקחנו לעולם את ה... עצרנו את העולם מלכת והבאנו איזה גילוי גדול. ולכן ברגע שהגילוי הגדול הזה נגמר, ברגע שהמעמד של מתן תורה הסתיים, אז העולם חזר למצבו הקודם. מהו המצב הקודם? עולם כמנהגו נוהג, עולם רגיל עם כל התכונות שלו והטבע שלו והרגלים שלו, הקדושה נעלמה ושום דבר. התכוננתם ועשיתם. כל מה שקרה זה קרה רק בגלל שבורא עולם הוא כל יכול. אין ספק שהוא יכול לפעול על העולם איך שהוא רוצה. אז הוא פעל על העולם בבום וזהו. באה פרשה לאחר מכן ואומרת, זה לא פרשת מקדש או פרשת משכן. אם היו קוראים לפרשה הזו פרשת משכן, היינו יכולים להבין שמה המסר שלנו? קדושה, משכן. לא זה המסר של הפרשה. בסרט הזה כבר היינו. קדושה כבר היינו, והנה מה? המסר של הפרשה שלנו זה תרומה. מה זה נקרא תרומה? פירוש המילה תרומה. אומרים כל היום תרומות, לתרום. מה זה תרומה? למילה תרומה יש פירוש מילולי. פירוש תרומה כתוב, יש לו שתי פירושים. רש"י, שהוא מסביר לנו את פשוטו של מקרא, הוא נותן פרשנות למילה תרומה, ואומר תרומה פירושו להפריש. בזוהר כתוב תרומה מלשון להרים, לרומם, רוממות. שני הדברים נכונים. מה זאת אומרת? תרומם על ידי שתפריש. מה זאת אומרת במילים פשוטות? מה זה נקרא שאומרים לבן אדם תפריש? ברגע שאומרים לבן אדם תפריש, אומרים לו שתי דברים. צד אחד אפשר לשמוע, תוריד קצת. צד שני אפשר לשמוע, תשאיר הרבה. אצלך. כשאתה אומר לבן אדם תפריש, פירושו, אם הוא ייתן את הכל, אז הוא לא יפריש. אז הוא נתן הכל. אם אני אומר לו תפריש, פירושו של דבר, יש לך צלחת מלאה, תפריש. תשאיר אצלך
הרבה.
ותפריש. את הקצת הזה תפריש. ותרים את זה למטרה העליונה. מה מונח במילה הזו? דבר אדיר. תדע לך שכדי להתקרב לבורא עולם, להתקדש עם בורא עולם, אי אפשר בקפיצה אחת. תפריש. קח קצת. יש 13 דברים, למה חשוב לנו לדעת על 13, 15 דברים? לך לאט לאט. זהב, כסף, אל תיתן בבת אחת. לא אמרו ליהודים, כל הוצאתם ממצרים, כלי כסף, כלי זהב, גדים, צמלות וכו'. קחו את כל מה שיש לכם, תביאו הכל למשכן. מה היה הבעיה למשה רבינו להגיד להם, זה לא שלכם, סך הכל יצאתם ממצרים, קיבלתם, הכל אבי. לא זה מה שהוא אמר להם. יצאתם ממצרים עם רכוש רב, תשאירו אצלכם הכל. רק תפרישו קצת, ולא, אני גם לא אומר לכם מה להפריש. אני נותן לכם רשימה דברים, מה צריך, וכל אחד ייתן מה שהוא מרגיש שהוא שייך אליו. אז אחד מרגיש שהוא שייך לזה, ואז שני מרגיש שהוא שייך לזה, וכן הלאה. זה בעצם המסר האמיתי, איך יהודי מתרומם, איך יהודי מתקדש, איך יהודי פועל ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, איך הוא הופך את העולם לעולם כזה שהוא קדוש באמת. ובואו לא נדבר על העולם הגדול, על העולם הקטן שלנו, כל אחד הלב שלו, היום יום שלו, כל אחד רוצה להתקדש. אז אם אחד יהיה, ראיתי אורות כאלה גבוהים, ראיתי קדושה כזו גדולה, ראיתי משהו, יצאתי מהכלים והחלטתי, בום. זה היה במתן תורה. זה היה. זה היה השוק שהם קיבלו גילוי גדול, ומהגילוי הגדול הזה הם כולם הרגישו כל כך רוממות שנשמתם פרחה מהם. זה מה שהיה. אבל זה לא התכלית. כי בצורה כזו ביטלנו את העולם, לא זיקחנו את העולם. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין לבטל את העולם, הוא מעוניין לזכך את העולם, לקחת את העולם ולאט לאט, זיקוך לוקח זמן. בבום אפשר ברגע אחד, מה הבעיה לבורא עולם? ברגע אחד לשנות העולם. אבל הוא רוצה שזה יהיה בלשון הידוע דירה בתחתונים. העולם הזה התחתון הוא תחתון מאוד. מאוד ירוד, ובורא עולם רוצה שהעולם הכי תחתון, בכל המובנים, יהיה הדירה שלו. מה זה דירה שלו? דירה זה מקום שבעל הדירה נמצא שם חופשי. בלי שום מחיצות, בלי שום תחפושות. בדירה אתה נמצא כמו שאתה, מקורי. בורא עולם רוצה להיות בעולם הכי תחתון, כמו בדירה שלו, מקורי. איך מגיעים לזה? הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה לאט לאט. וכל אחד יעשה את זה בשטח הקטן שלו, ייתן את התרומה שלו. ועל פי זה גם יענה לנו על שאלה ששאלנו קודם, למה שלא נלמד על בית המקדש? למה לומדים על המשכן? הרי המשכן היה, מה יש לנו ללמוד? התשובה היא מאוד פשוטה. בית המקדש נבנה איפה? בירושלים. המשכן נבנה איפה? במדבר. מה ההבדל בין ירושלים למדבר במובן פנימי? ודאי ירושלים זה עיר מוכרת לנו, והמדבר גם הוא מוכר לנו, מדבר סיני. אבל ניקח את המילה ירושלים, מה מסתתר בתוכן של המושג ירושלים, ומה מסתתר בתוכן של המושג מדבר. ירושלים, כך כתוב בגמרא, בתוספות, ככה כתוב בתורה שבעל פה. למה לירושלים קוראים ירושלים? יש סיבה, נכון? ירושלים, יש בזה שתי מילים, עירה, מלשון עירת שמיים, עירה שלימה. העירה נמצאת בשלימות. ירושלים זה עירה שלימה. ירושלים זה עיר, שבזמן שבית המקדש היה קיים, מי שהיה שם, מי שראה את בית המקדש, עירת שמיים שלו, עירת שמיים פירושו התבטלות לבורא עולם, הייתה בצורה מלאה ושלמה. לא היה שום בעיה, ראית, הרגשת, היית בתוך זה. מה זה מדבר? בדיוק להפך. מדבר זה מקום שיש שם שממה. אם יש שממה, יש נחשים ועקרבים, ברמה הרוחנית מה זה נחשים ועקרבים? כל מיני מעידות ועוונות ובעיות ויצרים ופיתויים ותאוות. זה נחש, שרה ועקרב, זה צמאון, אין מים, אין כלום, זה מדבר. הקדוש ברוך הוא רוצה שיבנו את המשכן במדבר. למה? הוא בא ליהודי ואומר לו, אתה מרגיש במדבר, אתה מרגיש בגלות, אתה מרגיש במקום ירוד, אני לא מקפיץ אותך מיד לירושלים. אני רוצה שתבנה, זה, לכן לומדים השבוע על זה, תבנה משכן במדבר, איפה שאתה נמצא, במצב שאתה נמצא. כמו שאומרים, אני מכיר אותך, יודע מי אתה, יודע מה אתה, במצב הירוד הזה, במדבר הזה, פה תבנה משכן. איך בונים משכן במדבר? הרי זה נשמע אבסוב, איך לוקחים מדבר והופכים אותו למשכן? אומרים לך, איך תרומה, מה זה נקרא תרומה? תפריש קצת, לאט לאט, וכל מעט שהפרשת, אז כבשת עוד שטח קטן. ואז השטח שכבשת, הוא יישאר נצחי. הוא לא ייעלם כל כך מהר. אם אתה עושה את זה בבת אחת, אז מה שבא מהר, הולך מהר. כל המחקרים מראים, שאולי רובם, אולי כולם, כל מי שזכה במפעל הפיס בסכומים גדולים, לא נשאר לו שום דבר. כל המחקרים מראים, הוא היה מיליונר, ונשאר עוד פחות ממה שהיה לו לפני זה. למה? כי בדרך כלל ככה זה, קיבלת את זה מהר, קיבלת את זה בלי עבודה, קיבלת בלי השקעה, אז בעצם מה קרה? ברח לך הכל. מי שהשקיע ועובד ומקבל משכורת ומפריש כל הזמן ממה שהוא מרוויח עוד קצת ועוד קצת, בסופו של דבר יש לו שפע רב, והוא יכול לחלקל את בני ביתו ולאורך ימים ושנים טובות. למה זה? כי זה בא בהשקעה וזה בא בבום. ככה זה גם ברוחניות. מה שבא בבום הולך בבום יותר גדול ונשארים במינוס עוד יותר ממה שהיינו קודם. אבל מה שבא לאט לאט, באופן של תרומה שמפרישים מעט, ברגע שאתה מפריש מעט, אז ההפרשה הזו מקרבת אותך הרבה יותר, הרבה יותר חזק. וזה בעצם המטרה שבורא עולם אומר לנו להפריש, הוא בעצם מתכוון לקרב אותנו באמת. כי אם הוא לאט, הלאט הזה, זה הדרך, כך כתוב, הפסוק אומר שעם ישראל נכנס לארץ ישראל. אז נכנסו עם שלם למקום שנמצאים שם שבע אומות. שבע אומות הרעים שהיו פה בארץ לפני שעם ישראל כבש את הארץ, היו החיתי, הגירה, אומות. כל השבע היו בכל האזור. יהושע הכניס אותנו לפה והיו מלחמות. מה אתם חושבים? שבבת אחת כל האומות נעלמו מפה? הפסוק אומר בתורה, מעט מעט אגרשנו. הקדוש ברוך הוא אומר להם דרך משה רבינו, לאט לאט אני אגרש אותם. למה? אז יש סיבה פשוטה, סיבה מאוד מובנת, שכתוב בפסוק, בהמשך, פן תרבה עליך חיית השדה. אם יש שממה, באים חיות. אז אם כל הגויים היו נעלמים מכל השטח שעם נכנס, היו מדי הרבה חלקים שוממים מסביב, אז היו באים הרבה חיות רעות. אז הגויים שנשארו, השאירו את המקומות מיושבים, ואז לאט לאט הגרשנו, כדי שהמקום, ברוחניות אותו דבר. שבע נכנס, עם ישראל יגדל, ואז לאט הם ילכו. בנפש שלנו אותו דבר. בלב שלנו כתוב, יש שבע מידות, כנגד השבע האומות. אתה רוצה לכבוש את הלב, לכבוש את המידות, לקדש את עצמך. מעט מעט הגרשנו. תיקח עניין אחד קטן, תפעול עליו. אם תיקח את הכל בבת אחת, אז פן תרבה עליך חיית השדה, אתה תראה שאתה תיפול מהר. זה הולך מאוד מאוד לאט, וזה הסדר. אדם אסור לו להתייאש ולהגיד, אז מה הרווחתי? מה, נתתי פרוטה אחת, וזה הביא משהו? יש לי נזכר בסיפור יפה. היה אחד מהצדיקים של אדמו"רי פולין, שהיו רגילים הצדיקים לקחת ולאסוף מהחסידים שלהם דמי מעמד, קוראים לזה. החסידים היו נותנים כל חודש או פעם בשנה סכום כסף מסוים, והצדיק היה עם הכסף הזה עושה כרצונו את מה שהוא צריך, והוא היה מברך את כל הנותנים. היה לו איש שלו, כמו גבאי, שהיה מסתובב, קוראים לו בלקסיקון החסידי, קראו לו שדר, לא שדר בתקשורת, אלא שדר זה ראשי תיבות של שתי מילים בארמית, שלוחה דרבנן, שליח של הרב. הוא היה מסתובב ואוסף. והיה לו רשימה קבועה ללכת לחסיד פלוני, ופלוני בעיירות של פעם, הם היו גרים רחוק אחד מהשני, היו עולים על הסוס והגלה, היה נוסע לאיזה כפר, פוגש שם איזה אחד לפי הכתובת, הולך למקום אחר, ולאט לאט היה אוסף. היה חסיד אחד שהוא היה נותן כל פעם 10 זהובים, ממש סכום קטן, לא נתן יותר. החסיד הזה נתן תמיד רק סכום קטן מאוד, והשליח שהסתובב לאסוף את הפרוטות, שנה אחת עשה חשבון ואמר, מה אני אתרח לנסוע עם העגלון וללכת לאותו כפר, לקבל ממנו את הפרוטה? העגלון לוקח על הנסיעה שעה הלוך, שעה חזור, דלק, עולה, מה הרווח? מה ירוויח כבר הצדיק מזה? 10 זהובים שהצדיק ירוויח, נבזבז על זה 50 זהובים. אז הוא החליט על דעת עצמו לדלג על הכתובת הזו. הוא אמר, בוא נלך לכתובות השמנים, לא חבל על הזמן. הגיע לצדיק, הביא לו את הרשימה של כל התורמים עם כל המקומות, והצדיק היה לוקח את השמות של כל אחד, מברך אותם. פתאום ראה הצדיק, אופ, השם אחד נעלם. אז הוא שואל את השליח, מה קרה? לא סיפרו לי, הוא נפטר, או קרה משהו אסון, הוא לא מפיע, אולי... אז השליח, היה אדם פשוט, אומר לו, לא, כבוד הרב, פשוט חבל על הכסף, חבל על ההוצאות, מה כבר נקבל ממנו? החלטתי לדלג עליו. אז הרב אומר לו, מה אתה חושב? אומר לו, הוא התבטא אליו בביטוי קצת חריף, אומר לו, מה אתה חושב? שכשאני אוסף מהאנשים את הפרוטות, המטרה היא לקבל מהם, המטרה היא לתת להם. כשאדם נותן את הפרוטה למטרה של הצדקה, זה בעצם בשבילו צינור למשוך ברכה. זה לא משנה כמה הוא נותן. זה אמצעי, כדי שהברכה לא תבוא בחינם, אז הוא צריך לעשות משהו בשביל זה. כשאני שולח אותך אליו לקבל את הפרוטה, לא בגלל שאני צריך את ה10 זהובים. אני רוצה שיהיה לו ברכה בבית. האמצעי זה הנתינה הזו של ה10 זהובים. אז מה אתה עושה לי חשבונאות של כסף, של הכנסות, של הוצאות? לא שהוא נותן, הוא מקבל. זה בעצם קורה שיהודי נותן תרומה, ועשו לי מקדש. איך ועשו לי מקדש? על ידי התרומה. אז ושכנתי בתוכם, זה יביא להם את ההשראה, את הגילוי, את כל העניינים. זה בעצם המסר של הפרשה שלנו. שאם כך, זה מסר אקטואלי בחיי היום-יום של יהודי, בהתקדמות הרוחנית של כל יהודי, לעניינים של קדושה, של תורה, של מצוות, שזה בעצם המטרה שלנו, לקדש את עצמנו, לקדש את החיים שלנו, לקדש את המשפחה, לקדש את העולם. יש לנו חלומות מאוד רחבים. אנחנו רוצים לכבוש את כל השטחים, אבל הדרך לעשות את זה, זה לא באופן של קפיצה בבום ובבת אחת, אלא דווקא באופן של עקבי, כל הזמן, לא לעצור, להתקדם, אבל מעט מעט, שלב אחרי שלב, ואם הולכים בצורה כזו, זה כמו שאומרים, לאט, אבל בטוח, או בלשון שאנחנו מכירים מתחילת התניה, שכתוב שם בדרך ארוכה וקצרה. הדרך היא אומנם ארוכה, אבל היא קצרה, היא מהירה, היא בטוחה. למה? כי אתה הולך במסלול ברור ובמסלול קבוע. ובעזרת השם, אם ניקח את המסר הזה ונחיה על פיו ונעשה אותו לחיי היום יום, אז אין ספק שנזכה לא רק לקדש את הלב הקטן שלנו, אלא נזכה גם לראות את בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו.